קשת, כל שידורי תורה, כתובתנו באינטרנט, www.etzion.org.il, קו קשת, K-E-S-H-E-T. היום יום רביעי, שיעור במצווה השבועית, הרב בנימין תבורי.
בפרשתנו, המלאכים באו לאברהם, והבטיחו שיהיה לו בן. שרה ששמעה את הדברים, אמרה, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, ואדוני זקן. והקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, ששרה אמרה, ואני זקנתי. במקום להגיד ששרה זקנה, הקדוש ברוך הוא אמר לאברהם, שאומנם שרה הזדקנה, וכך אמרה שרה, אבל בעצם שרה אמרה, ואדוני זקן. אברהם הוא הזקן. אומר רש"י על פי הגמרא, ששינה הכתוב בבני השלום. כאילו שהקדוש ברוך הוא מסר לאברהם דבר, אשר שרה באמת לא אמרה, אבל כדי להשכין שלום, לדאוג שיש שלום בית בין אברהם לבין שרה, שינו מפני השלום. אנחנו נדון היום בנושא, האם באמת מותר לשקר בכלל בהלכה? האם יש איסור לשקר בהלכה? ונניח שיש, מה המצב להשכין שלום ביניהם? קודם כל, אני רוצה להסביר מחלוקת ראשונים, אם באמת הקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, או ליתר דיוק, מה באמת שינה. כששרה אמרה, אחרי ולותי הייתה לי עדנה ואדוני זקן, אז אפשר לפרש את החלק הראשון של המשפט, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, שהיא אמרה את זה בלשון תמיה, בלשון שאלה. האם ייתכן? אחרי ולותי הייתה לי עדנה? אני כבר מבוגרת, אני כבר זקנה. איך ייתכן שהמצב יחזור לקדמותו שיהיה אישה צעירה שיכולה ללדת? אבל אפשר לפרש שהיא אמרה את זה בניחותה. וכאילו שהנס הזה כבר קרה, אחרי ולותי הייתה לי עדנה, זה נכון, שרה אמרה שבאמת המצב השתנה אצלי, ואני חזרתי כאילו לצעירותי, אבל ואדוני זקן. כמובן, איך שנפרש דברי שרה, יש משמעות גדולה להשלכה, האם באמת הקדוש ברוך הוא שינה בזה ששרה בכלל לא דיברה על עצמה, והקדוש ברוך הוא שינה את האמת בבני השלום, או שבעצם שרה גם כן ידעה שיש שתי בעיות, בעיה שלה ובעיה של בעלה. אמנם הקדוש ברוך הוא שינה בפני השלום, הכוונה היא שהוא לא אמר לה, לא אמר לאברהם בדיוק מה שאמרה שרה, אבל הוא אמר חלק מזה. המחלוקת הזאת נמצאת בראשונים, ואני אצטט לשון התוספות ישנים במסכת יבמות דף סמכי. אומר התוספות, יש מפרשים דאין זה שינוי גמור. שהרי אמרה אחרי ולותי הייתה לי עדנה. היא כנראה שהוא הבין שהיא אמרה את זה בניחותה, בלשון כנה, אני גם זה כנה. התוספות ישני ממשיך, אבן עזר מפרש, זה שינוי גמור הוא. דאחי כאמרה, אחרי ולותי הייתה לי עדנה בניחותה, כלומר, איני נבהלת עם אליד, כי פירסתי נידה, חזרתי לנעוריי, אכן ואדוני זקן יוליד בנים. אומר התוספות ישנים, כמובן הפירוש הראשון הוא לכבודו של הקדוש ברוך הוא, מפני כבוד השכינה, שבעצם הקדוש ברוך הוא לא שיקר חס ושלום, אלא שינה מפני השלום, הכוונה שהוא לא אמר לאברהם בדיוק מה ששרה אמרה. איך שלא יהיה, הגמרא בכמה מקומות לומדת מכאן שמותר לשקר או לשנות ליתר דיוק כרגע בפני השלום. וידועה המחלוקת בין בית שמאי לבין בית הלל במסכת כתובות דף י"ז. שם הגמרא אומרת כיצד מרקדים לפני הקלה. מעניין שאנחנו חושבים מרקדים בלשון ריקוד, בלשון דבר שהוא בלי דיבור. אבל כנראה שהגמרא חושבת שכיצד מרקדים, הכוונה מה אומרים בזמן שרוקדים, או מה אומרים לחתן או לקלה בזמן החתונה. מה שמה באמת שאומרים את זה לחתן? אומרת הגמרא, בית שמאי אומרים קלה כמות שהיא. אומרים בדיוק מה המצב אצלה. רש"י מפרש, לפי יופיה וחשיבותה מקלסים אותה. אמנם תוספות אומר, אם יש בה מום ישתקו ולא ישבחו. בית שמאי לא אומר שצריכים להגיד גוואלד, היא מכוערת. אבל בית שמאי צריכים, אומרים שישתקו, לא יגידו כלום. אינמי, ישבחו בדבר נאה, שיש בה כגון בעיניה או בידיה, אם הן יפות. בית שמאי אומרים, תמיד אפשר למצוא משהו שאפשר לקלס, להלל את הקלה, לשבח אותה. אז תמצאו את הדברים האלה. תוספות ממשיך שלפי בית הלל, דבר זה גם יגרום לידי בעיה מסוימת. אם בן אדם יבוא ויגיד, או, איזה קלה יפה, בגלל שיש לה ידיים יפות, אז אנשים יבינו לבד שהתכוונו להגיד רק הידיים יפות, והשאר לא כל כך. לכן בית הלל אומר שצריכים להגיד, קלה נאה וחסודה. שצריכים להגיד שיש חוט של חסד משהו חליה, שעל כל קלה אומרים שהיא קלה נאה וחסודה. שואלת הגמרא, אמרו להם בית שמאי לבית הלל, הרי שהייתה חיגרת או סומה, אומרים לה קלה נאה וחסודה? איך ייתכן להגיד על מצב אובייקטיבי שהקלה היא לא כל כך נאה וחסודה? איך אפשר להגיד את זה? והתורה אמרה מדבר שקר תרחק. בית שמאי סוברים שכתוב בתורה שאסור לשקר. אמרו להם בית הלל לבית שמאי, לדבריכם, מי שלקח מקח רע מן השוק, ישבחנו בעיניו או יגננו בעיניו? הווי אומר, ישבחנו בעיניו. מכאן אמרו חכמים, לעולם תהי דעתו של אדם מעורבת עם הבריות. מעניין שבית הלל לא הגיב לשאלה הישירה של בית שמאי. בית שמאי שאלו, הרי יש איסור מן התורה, מדבר שקר תרחק. ועל זה, לכאורה בית הלל לא השיב. הם אמרו דרך ארץ, להגיד לאנשים, עולם, בעולם שלנו, שהם קנו מקח יפה בשוק, מקח טוב בשוק. ולא רצוי להעליב אנשים, לגרום לאי נחת. לכן, לפי בית הלל, אומרים תמיד, oh, בסדר, יפה, קלה נאה וחסודה. אבל מה עם ההתקפה? הרי יש כאן איסור תורה מדבר שקר תרחק. בואו נגיד עכשיו, נחפש בתורה לראות אם באמת יש איסור ממש לשקר. לכאורה יש שלושה פסוקים שמהם ניתן ללמוד שיש איסור דאורייתא לשקר. נתחיל בפסוק הראשון שבית שמאי באמת ציטטו, מדבר שקר תרחק. הפסוק הזה נאמר בפרשת משפטים, מדבר שקר תרחק, ונקי וצדיק אל תהרוג, כי לא הצדיק רשע. כשרואים את הפסוק ואת כל ההקשר שבו נאמר הביטוי מדבר שקר תרחק, מרגישים שהאיסור איננו מתייחס לסתם דברי שקר. הכוונה היא במסגרת בתי דין, כשיש דין, כשיש בית משפט, אז יש הלכה מיוחדת, כנראה עשה, מדבר שקר תרחק, שהדיינים יתרחקו מן השקר. אבל לכאורה מהתורה לא מרגישים, לא רואים שמדובר כאן בשקר שלא בהקשר של בית דין. אמנם, בציבור הרחב נתפס באמת שיש עניין להתרחק מן השקר, ובאמת סומכים על הפסוק מדבר שקר תרחק. יש סיפור מפורסם על בן אדם גדול בתורה שהתבקש לכתוב הסכמה על ספר מסוים, והוא לא רצה לכתוב את ההסכמה, כנראה שהוא לא חשב שהספר הזה ראוי להסכמה שביקשו ממנו. אבל לא היה נעים לו לסרף, והמחבר בעצמו בא אליו מבקש את הסכמתו, אז אומרים שהוא לקח דף ארוך, בראש הדף כתב מילים חמות על הספר, המלצה והסכמה על הספר, והחתים את שמו למטה למטה בעמוד. אז שאלו אותו למה הוא כל כך הרחיק את חתימתו מהמכתב, הרי אנחנו יודעים שבשטרות צריכים לחתום סמוך לכתב, כדי שאנשים לא יוסיפו באמצע. אבל ודאי זה גם לא ייראה יפה שבן אדם חתם כל כך רחוק מהמכתב. אז הוא אמר, הרי כתוב בתורה, מדבר שקר תרחק, כמה שיכולתי להתרחק מן השקר רציתי. אמנם הייתי צריך לכתוב את ההסכמה בגלל אילוצים שונים, אבל לכל הפחות רציתי להתרחק את כמה שאפשר. אבל כמו שאמרתי, מהפסוק בעצמו, מדבר שקר תרחק, אין משמעות הפסוקים שיש איסור מיוחד לשקר שלא קשור לדיינים. והאמת היא שרוב הראשונים בכלל לא הזכירו את המצווה הזאת, שלכאורה נראית כמצווה מדבר שקר תרחק, כמצווה נפרדת בתוך תרי"ג המצוות. למשל הרמב״ם לא הזכיר את המצווה הזאת מדבר שקר תרחק. ולכאורה ההסבר הפשוט הוא, בגלל שהרמב״ם לא ראה את זה כהלכה מיוחדת, הוא ראה את זה כחלק ממערכת המשפטית, שהדיינים חייבים לדון בצורה הוגנת ולהתרחק מן השקר. הגמרא בשבועות מביאה רשימה ארוכה של מקרים שעליהם נאמר מדבר שקר תרחק, שדיינים יתייחסו לשניהם בסבר, לשני המתדיינים בסבר פנים יפות, שיקשיבו לכל דברי מי שיש לו משהו להגיד בנידון. בכל המקרים שמובאים שם בגמרא שעליהם נאמר מדבר שקר תרחק, כולם מתייחסים לדיני משפט. אז אמרנו רוב הראשונים בכלל לא מזכירים את זה כמצווה, בגלל שהם אומרים שזה קשור לבתי דין. יש ראשונים שבאמת סוברים שמדבר שקר תרחק הוא מצווה נפרדת בפני עצמה. ספר היראים, מחברו רב אלעזר ממיץ, כתב בסימן ר' למד ה' מדבר שקר תרחק חייב להתרחק מכל מיני שקרים שיכולים לבוא לידי הזק. הוא הרחיב קצת את הנושא של מדבר שקר תרחק, אמר זה לא מוגבל רק לדיינים, אבל זה כן מוגבל לדברים שיכולים להביא לידי הזק. אז הוא אומר ששקר שאינו בא לידי רעה לא הזירה תורה עליו. זה דבר הלמד מניינו, שברשע רב לבריאות הכתוב מדבר, תכתיב מדבר שקר תרחק, ונקי בצדיק אל תערוק, כי לא הצדיק רשע. אמנם, כשאנחנו למדנו פשט בפסוק, חשבנו שזה רק מתייחס לדיינים, היראים הרחיב את המושג, ואמר שזה כולל כל מיני נזקים שעלולים לבוא מהשקר הזה. אבל כשאין תוצאות שליליות מהשקר, סתם בן אדם מספר סיפור, מוודא כל מיני דברים, אבל אנחנו לא מרגישים שיש איזה נזק שיצא מן השיחה הזאת, מן הדיבור, מן הסיפור הזה, אז לכאורה לפי היראים בכלל זה לא כתוב בתורה שיש איסור, ויש מקום אפילו לדון שגם מדרבנן זה מותר. רבנו סעדיה גאון בספר מצוותיו גם כן אינו מונה את המצווה של מדבר שקר תרחק. בספר הגדול הארוך, הפירוש של הרב פרלאו על רבנו סעדיה גאון, הוא מעלה את הדיון האם בכלל יש מקום להגיד שיש איסור דרבנן לשקר. אבל יש בכל אופן ראשון אחד, או אולי יותר מראשון אחד, שאומרים שבעצם הפסוק הזה מדבר שקר תרחק הוא המקור שאסור לשקר בכלל. המאדיר של ספר היראים בשם תועפות רעים על המצווה שם על סימן ר' למד ה' מביא את לשון ספר חרדים, וכך הוא כותב, מצוות עשה לדבר אמת, אפילו במילי דאלמה דלקה בודררה דממונה, שנאמר מדבר שקט יחק. משמע אפילו לקה רק דיבור באלמה, וכולי, ואומר שזה ממניין תרייג לתשבץ. אז יש לכל הפחות ספר החרדים שמביא את התשבץ, שהמצווה מדבר שקר תרחק, אמנם זה לא לאו, אבל זה מצוות עשה, מדבר שקר תרחק. העשה של מדבר שקר תרחק מתייחס לכל מיני שקר. לסיכום, הפסוק מדבר שקר תרחק, לפי רוב הראשונים, לפי הרבה ראשונים, מוסב רק על דיינים, אפשר להרחיב את זה לכל שקר שיבוא לידי הזק, ויש דעה שזה כולל כל דיני שקר בתור מצוות עשה. מצוות עשה לדבר אמת. אבל לא מצאנו עדיין לאו, ורוב הראשונים בכלל לא חשבו שמדבר שקר תרחק בכלל מתייחס לדיבור רגיל, דיבור פשוט. לכאורה יש פסוק שני, פסוק בפרשת קדושים. התורה אומרת לא תשקרו איש במיתו. מכאן שאסור לשקר. לא תשקרו איש במיתו, איסור, לא רק מצוות עשה, אבל יש כאן איסור שלא לשקר. אבל גם שם, אם רואים את ההקשר שבו נאמרו הדברים, אז יוצא ברור, ואולי אפילו יותר ברור מהפסוק במשפטים, שכאן מדובר בשקר בעניין דיני ממונות. הרי כתוב, לא תכחשו ולא תשקרו איש במיתו. לא תכחשו, הכוונה היא לא להכחיש בן אדם שבא אליך בתביעות ממוניות, אז צריכים להודות על האמת ואסור להכחיש. ולא תשקרו איש במיתו, לא לשקר כאן, כנראה זה חלק מהלא תכחשו, או מוסיף על הלא תכחשו, כשטובים ממך, אל תכחש, אל תתכחש, אל תשקר וכו'. אז גם שם, הלאו לא נאמר על שקר בענייני חול, בעניינים רגילים, בסתם דיבור, אלא בשקר שקשור לדיני ממונות. לכאורה, יש עוד אפשרות אחת. כתוב בתורה, המילים הן צדק. שם בפרשה, העניינים נאמרו בקשר למוזניים. מוזני צדק, אבני צדק, איפה הצדק והן צדק. אבל ההן צדק נדרשת בגמרא שיהיה הן שלך צדק. הן שלך צדק פירושו שבן אדם אומר משפט שזה צריך להיות אמיתי. במילים שלנו, אחד בפה ואחד בלב. בגמרא בדף, במציע דף ממתת עמוד א', הגמרא מביאה את המושג של הן צדק, רש"י שם מפרש, בשעה שהוא אומר הדיבור, לא יהיה בדעתו לשנות. אמנם כתוב בגמרא על הן צדק, אבל רש"י מפרש שזה באמת מדבר גם כן על משקולות, על בן אדם שיש לו קשר לדיני ממונות, ובזמן שבן אדם אומר משפט, בדיני ממונות שיהיה אין שלך צדק. אנחנו רגילים לחשוב שהביטוי הן צדק, זה מדובר סתם על שיחות, לא על דווקא על משפטים דיני ממונות. ומעניין שרשי אמר שמדובר גם כאן בדיני ממונות. והמרץ חיות שם במקום עמד על כך, ואמר, אף אגב סתם איסור אחד בפה ואחד בלב לא מיירי בעניין מסע ומתן, בדרך כלל כשאנחנו מדברים על הן צדק והן צדק, מה כוונתנו? כוונתנו שבן אדם ידבר אמת. אז למה, כאילו שהמרץ חיות שאל, אז למה רש"י פירש שמדובר כאן בשינוי שערים בעניינים ממונות? אומר המרץ חיות שעניין הפסוק, כיוון שבמקרא בתורה נפקלי, הוקרא דהין ואיפה שלמדו אין שלך צדק מהירי מענייני מסמתן. שבעצם מה שכתוב בתורה על אין צדק, זה ודאי קשור לענייני מסחר, לענייני ממונות. האם אפשר להרחיב את המושג למקומות אחרים? אולי מדרבנן, אולי כעניין מוסרי, אבל לכאורה עדיין לא מצאנו מקורות מפורשים בתורה שאסור לשקר. עד כאן דיברנו על המקור בתורה, והאם יש מקור בתורה באמת לאסור שקר. הרמב״ם אינו, כמו שאמרנו, מזכיר את המצווה הזאת של מדבר שקר תרחק, וכמובן הפסוקים האחרים נאמרו לפי הרמב״ם בהקשר לדיינים, אבל הרמב״ם אומר בפרק, בהלכות דעות, פרק ה' הלכה ז', שם הוא מדבר על המידות של תמיד רחם. תמיד רחם לא יהיה צועק וצובח בשעת דיבורו כבהמות וחיות, כשידבר בנחת ייזהר, מקדים שלום לכל אדם, כל מיני מידות טובות שמתאימות לתמיד חכמים, וכך תמיד חכם צריך להתנהג. ושם כתוב ברמב״ם, ולא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום אך יוצא בהם. כאן, אצל תמיד חכם, הרמב״ם כן מזכיר מידה ראויה, לא ישנה בדיבורו, ולא יוסיף ולא יגרע, אלא בדברי שלום. משמע שבאמת בוודאי יש בעיה לשנות. אבל מעניין, שהרמב״ם אומר את זה רק לעניין תמיד חכם, לא כל אחד חייב להיות תמיד חכם, אמנם זאת שאיפתנו, צריכים להתגעגע למצב שכולנו נהיה תמיד חכמים, אבל הרי הרמב״ם כתב, כמו שידוע בהלכות תלמוד תורה, פרק ג', הרמב״ם כותב על כתר תורה. והרמב״ם שם אומר, מי שרוצה להיות מוכתר בכתר תורה, ככה צריך להתנהג. אבל ודאי שהרמב״ם לא חשב שכל אחד חייב לקחת כתר תורה. זה אומנם אידיאל, זה ודאי דבר רצוי, ויש אנשים שמגיעים לכך. לא כל הציבור שלנו תמיד חכמים. ההלכה הזאת שכתובה ברמב"ם בהלכות דעות, לא ישנה בדיבורו, לא יוסיף ולא יגרע, אלא משום דרכי שלום, ההלכה הזאת מתייחסת לתמיד חכם. מעניין, ממה זה נובע? מאיפה יודעים שזאת היא מידתו של תמיד חכם? לכאורה, הדבר הוא פשוט. והלכת בדרכיו נאמרה בעניינים כלליים, ללכת בדרכים של הקדוש ברוך הוא. מה שיש מצווה לחכות את דרכי השם, שמכנים אותה בלטינית אימיטטיו דיי, באמת ללכת לפי המידות של הקדוש ברוך הוא, וכך לימדונו חז"ל, השם השם כרחום וחנון, מהו רחום אף אתה רחום, מהו חנון אף אתה חנון. גם שם כתוב ורב חסד ואמת. הקדוש ברוך הוא לא רק רחום וחנון, הוא האמת האבסולוטית. השם אלוקיכם אמת, חותמו של הקדוש ברוך הוא אמת, ואין אמת כאמיתותו. השאיפה ללכת בדרכי השם, הרב סולובייצ'יק כתב במאמרו רעיונות על התפילה, שאולי המצווה הזאת, היסוד הזה, והלכת בדרכיו, אולי זאת היא המצווה המרכזית שביהדות. אבל המצווה הזאת מחייבת לכאורה שאנשים ידברו אמת, ואם כן זה באמת קצת מפליא. למה שהרמב"ם כותב רק תמיד חכם צריך להיזהר בדיבורו, לא לשנות, ואם זה מבוסס על המצווה, על הרעיון של והלכת בדרכיו, אז לכאורה כל אחד צריך להיות מצווה והלכת בדרכיו ללכת בדרכי הקדוש ברוך הוא. אמנם זה לא מצווה ספציפית, אין כאן מצווה ספציפית לדבר אמת, ואין כאן איסור לשקר, אבל בכלל זה דרכו של הקדוש ברוך הוא להיות היסוד של אמת, ואם כן, אז כל אחד צריך להיות אמיתי. אז למה הרמב״ם כותב רק תמיד חכם? אולי גם ביסוד הזה שבלכת בדרכיו יש שלבים שונים ורמות שונות, ואולי לא כל אחד יכול להגיע או אמור להגיע למושג הזה של האמת לאמיתה. בכל אופן, לא מצאנו שיש לא מצוות עשה ולא איסור לשקר לפי רוב המפרשים, אמנם תמיד חכם מצאנו ברמב״ם שלא ישנה בדיבורו. אנחנו נרצה כרגע לחזור למחלוקת בית שמאי בית הלל. לכאורה בית שמאי ובית הלל כן אמרו, בכל אופן בית שמאי אמר, שיש ממש איסור לשקר. הרי הם אמרו, איך אפשר להגיד על קלה נאה וחסודה מדבר שקר תרחק. אז יכול להיות שבית שמאי סוברים שבעצם הפסוק מדבר שקר תרחק באמת מתייחס לכל שקר. כמו שהבין ספר חרדים, ואולי מקורו זה ממה שבאמת בית שמאי אמר, אבל לפי רוב הראשונים אנחנו לא פוסקים כבית שמאי. אמנם בית שמאי כך חשב מדבר שקר תרחק, כולל כל מיני דיבורים, גם על קלה נאה וחסודה, אבל בזה אנחנו לא פוסקים כבית שמאי, ולכאורה, למרות שבית הלל לא טענו את זה, התשובה שבית הלל, שהאיסור שקר לא נאמר בכלל, אמנם זה לא כתוב בגמרא, שזאת הייתה תשובתם של בית הלל, הם אמרו, דרך ארץ, בן אדם קנה סחורה בשוק וכולי, אבל הם לא אמרו, מדבר שקר תרחק אינו מתייחס לאיסורים, לאיסור שקר, אבל בכל אופן אפשר להציע שזה גוף המחלוקת בין בית שמאי לבית הלל. אבל יוצא מכאן שלדעת בית שמאי לא רק שיש איסור לשקר, אבל האיסור לשקר אינו נדחה מפני השאלה. ועל זה יש כמה וכמה מקרים בגמרא שהם מתבססים על יסודות המקרים שקרו בתנך, להוכיח שבוודאי מותר לשנות מפני השלום. אם יש איסור לשקר או אין איסור לשקר, הרי למדנו שיש מקום לדון. אבל בגמרא כתוב מפורש כמה וכמה מקרים, והם מבוססים על הפסוקים בתורה, שמותר לשקר. נביא דוגמה אחת. כשיוסף, אחרי פטירתו של אביו, היה אמור להיפגש עם האחים, האחים אמרו לו, אביך ציווה לפני מותו לימור, כאות אמרו לי יוסף, אנא סנה פשע אחיך וחטאתם כי רע גמלוך. והגמרה דורשת שמותר לו לאדם לשנות בדבר השלום. הגמרה מניחה שיעקב לא ציווה ככה לבניו. והבנים בידו את הסיפור הזה, ממש שיקרו, כדי שיהיה שלום ביניהם לבין יוסף. אנחנו באמת מסופקים, אם יעקב היה מסוגל להגיד משפט כזה, שהרי לא כתוב בתורה, בשום מקום, שיעקב ידע שהאחים מכרו את יוסף. בזמן שיוסף הגיע למצרים, אז האחים כמובן ידעו מה קרה, והם אמרו מה שאמרו, ויעקב חשב תרוף תורף יוסף. בסופו של דבר, כשיעקב מגיע למצרים, באמת הוא חשב שבגלגולים איכשהו יוסף הגיע למצרים. אבל ודאי שהאחים לא סיפרו ליעקב מה קרה, וסביר גם כן שיוסף לא יגיד להם. אולי הבנים חשדו שיוסף באמת אמר ליעקב מה שקרה, ולכן הם הבינו שיעקב כן היה יכול להגיד אביך ציווה לפני מותו לימור כה תאמרו ליוסף וכו'. אבל בגמרא אומרים שזה שקר, זה לא קרה, אולי באמת יעקב לא ידע בכלל מהסיפור הזה, ומותר לשנות מפני השלום. אומרת ממשיכה גמרא, לא רק שמותר לשנות מפני השלום, רבי נתן אמר מצווה, שנאמר ויאמר שמואל, איך אלך ושמע שאול, והוא חשש באמת לחייו, אולי יארגני. כמובן, אם לומדים משם, קשה קצת לעמוד על הלימוד. שהרי אם מדובר בפיקוח נפש ממש, הוא חשב ששאול, אם הוא באמת ישמע, יארוג אותו, אז על זה מסתם אין מחלוקת. המחלוקת היא במצב די פרווה, להשכין שלום, להרבות אהבה, אחווה ורעות, אבל כדי להציל מישהו ממוות, אז לכל זה פשיטה שמותר לשקר. בכל אופן, רבי נתן אמר מצווה, מצווה. אז יש מחלוקת בגמרא אם מותר או מצווה. ופלא, שבית שמאי לא רק שיגיד שאסור לשקר, דבר שאנחנו אמרנו, קשה לראות אותו בפסוקים, אבל הם כנראה אמרו גם להשכין אהבה בין חתן לחלה, אסור לשקר. לכאורה יש כמה וכמה תשובות. אולי באמת הגמרא ביבמות חושבת שאין איסור לשקר, ממילא מותר או מצווה לשנות, אבל מי שסובר כמו בית שמאי שיש באמת איסור לשקר, אולי באמת בית שמאי סובר שלא נדחה מפני השלום, אולי מפני פיקוח נפש, מסתם משקן, אבל לא רק מפני השלום. אבל אפשר להציע עוד שיש מצב להשכין שלום, יש מצב להציל ממש ממוות, ויש מצב שסתם אני באתי להרבות שלום. ולא שיש איזה מריבה, לא שיש איזה ויכוח. בין יוסף לאחיו, האחים חששו שיתפתח ריב גדול, ומי יודע לאן הדברים יכולים להגיע. אבל בחתן וכלה לא מדובר על ריב, ולא מדובר על אפשרות של ריב. מדובר כדי להוסיף אהבה, כדי להרבות שלום בית. אולי בית שמאי יסבור במקרה כזה שאין בעיה של שלום. יש רק אפשרות לשבח, לפאר, להגיד משהו, דברים חיוביים כדי להרבות אהבה. אולי בזה בית שמאי מחמיר ואומר שאסור לשקר. אבל במקרים רגילים אולי בית שמאי מסכימים גם כן לא רק משום פיקוח נפש אלא גם להרבות שלום. אני רוצה לציין בסוף שאף על פי שאמרנו שלכאורה לא מצאנו איסור מפורש לפי רוב הראשונים לשקר, וגם מפני השלום מותר לשקר ואולי אף מצווה לשקר, בכל זאת אין ספק ששקר היא תכונה לא טובה, מידות שאינן טובות. ונזכיר בזה את הגמרא במסכת סוכה, שהגמרא אומרת שם בדף מ"ו עמוד ב' שבן אדם מבוגר לא יגיד לילד לעשות, שהוא יעשה משהו, שייתן לו משהו, ולא יעשה את זה, משום שאז הוא ילמד את הילד לשקר. הרי חלק מהחינוך זה חינוך למידות, ואם אני אלמד אותו לשקר, למרות שלא מצאנו שיש איסור מיוחד בזה, שיש איסור או מצווה להגיד את האמת או איסור לשקר, אבל בכל אופן זה ודאי לא תכונה טובה, וודאי מבחינת המידות בן אדם צריך להיות דובר אמת בלבבו. הדין הזה כמובן קשור לדינים אחרים, לגניבת דעת וכדומה, ועל זה אומר רבינו ישעיה בשערי תשובה, שבקשר לגניבת דעת אומר הרי זה תכונה בנפש, ולכן כל אדם ראוי לו להיות אמיתי, להיות כנה, לא לדבר אחד בפה ואחד בלבבו, ומסתום יש בזה גם מושג שבלכת בדרכיו, כמו שראינו ברמב״ם.